במסכת שבת דף קי"ח למדו שלוש סעודות מהפסוק אכלוהו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאוהו בשדה, שלוש פעמים היום, כנגד שלוש סעודות שחייב אדם לעשות בכל יום שבת. ואומר שם מהר"ן שאין הפרש בין אנשים לנשים, גם הנשים חייבות לעשות שלוש סעודות. קצת קשה בימי החורף שהימים קצרים, אבל חייבים לעשות את זה, אין ברירה. אלה שבאים בשעה מאוחרת להתפלל מתחילים שעה 8:30, עושים שלא כהוגן, עד שגומרים את התפילה ועד שמתחילים לאכול לוקח הרבה זמן, ואחר כך במלאס סעודה שלישית קשה להם מאוד לקיים אותה. צריך להיות זהירים, להקדים קצת, לא להיות כל כך עצלים. שבאים הביתה, בכלל כתב בשולחן ערוך, אסור לתענות עד 6 שעות ביום. 6 שעות, בערך נגיד 11:30, זה נקרא שם 6 שעות ביום. אז ממילא הוא עושה עבירה, אם הוא לא אוכל. נמצא כשהוא בא מאוחר להתפלל, כמו אלה שהולכים שעה 9 להתפלל, ועושים גם כן בתפילה שלהם מוולאת, מעריכים כאורך הגלות. אלה לא עושים טוב. לכן צריך להקדים להתפלל, להיות זריזים. לא צריך לקום כל כך הרבה מוקדם, אבל צריך להתפלש. נהג בהם נהג דרך ארץ. 6:30, 7, זה דבר שמתקבע על הדעת. אבל לא ילך להתפלל בשעה 8:00, 9:00. על פי רוב מפסידים זמן קריאת שמע. אפילו אלה שקוראים קריאת שמע לפני התפילה, זה לא לך תחילה. לך תחילה צריך לקרוא אותה עם הברכות. לכן מן הראוי להקדים כמה שאפשר, להיות זריז ונזכר. כמו שאמרתי, אין הפרש בזה בין איש לאישה. גם האישה גם כן, היא צריכה לאכול לפני, בכל שלוש סעודות, ולאכול לפני חצות היום. סעודה רביעית, גם כן, נזכרה בתלמוד אצלנו, לעולם. יסדר אדם שולחנו למוצאי שבת, אף לפי שאינו זקוק כדי לכזית. כלומר, הוא שבע, הוא לא מעניין לאכול. אבל בשביל סעודה רביעית כנגד דוד המלך, כמו שמלווים את המלך בכניסתו וביציאתו, כך צריך להיות מלווה מלכה, קוראים אותה את הסעודה הזאת, היא כנגד דוד המלך. לכן חשוב מאוד שכל אדם מדקדק לאכול פת בסעודה רביעית, לא להסתפק באיזה עוגה או באיזה דברים אחרים, צריך לאכול פת. הגאון מבינה מאוד קפיד על הדבר הזה. וכתוב שפעם נכנס אליו ובחיים מבולוז'ין תלמידו, שאל אותו, עשית סעודה רביעית? אמרו, כן, אכלתי עוגה, ברכתי על המחיה. אמרו, עוגה? תחיל לצחק עליו. דרך מהר תעשי נצילת ידיים, תבוא תאכל יחד איתנו. טוב, תעשה רביעית, רבו גוזר עליו, מוכרח לקיים. כן, זאת אומרת, זה דבר שהוא חובה. לא יחשבו אנשים שזה חסידות. זה חובה לאכול גם סעודה רביעית. בין איש, בין אישה גם כן. סיפרו פעם נכנס הגאון מווילנה לביתו. ושאל איפה הרבנית, אמרו הרבנית ישנה, למה היא עושה הפסקה, מה זה הפסקה שתענית, הפסקה שתענית לתענות לילה אחד, זה כמו כיפור, להתחיל בעוד יום, ואחר כך לתענות גם ביום שני, יום שני בלילה הולכת לאכול, אז יש לה 2 ימים ושתי לילות, כתוב בכמה מקובלים שזה חשוב כנגד 690 תעניות. טוב. אז אמר להם, תעירו אותה שתבוא פה. שאל אותה, סעודה רביעית עשית? איך אני אעשה? אני עשיתי הפסקה. אמר לה, אם תתעני באמת 690 תענית, לא יכפר לך על מה שאת לא מבטלת פעם אחת סעודה רביעית. כן? לא ש... 2 ימים ושתי לילות שעושה על ידי הזר, שרוצה שיחשב לו כאילו 690. אפילו תעני בפועל 690 תענית, לא יכפר לך רק אפילו תענו עוון את זה לבד, שלא אחת סעודה רביעית. אז תבינו כמה שזה חובה. זה לא דבר שהוא, אדם עושה חסידות. מה שכתוב בגמרא זה הלכה. כך כתוב, גם שולחן ערוך. לעולם, יסתדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אף פי שאינו זקוק, אלא לכזית, יאכל כזית, גם כן יצא לחובתו. אבל צריך שיהיה פת, יעשה נטילת ידיים, בלי ברכה אם אוכל רק כזית, לא מברכים על נטילת ידיים, אלא נוטל ידיו בלי ברכה. אבל מוכר מקבצה ומעלה, שיעור קבצה ומעלה, אז צריך נטילת ידיים עם ברכה. كان لي عسيس عدارة بعيد كدات الخدين قام سيبانو كما فاهمين شاقعوني بينا فاهم حد حدا دهر بيشتوب ايام متعي شبات برا يأخذ لأخذ بشو مفان ايام يكي كل زمان كان تكيف هلاخ من الردام يشان لكهر زي كدور زي رفوها وهلاخ لشون حلقة كان حريحة الليلة شعشدو شعربع قرأت بني بيتو أمر عدي نعلى عمود الشحر أن يرسل على سوت عدارة بعيد هم يكي كل زمان أمر لهم عندما تبيو كوث تفرروا بو لحم كزايد لأخول لأخول إني كوح لأخول أمر تفرروا كزايد بات شيء بيرورين بيرورين تشبخوا على زيتي وأن يخال الزي أحد عمى التي كده لكي نصاص عدارة بعيد ترؤوا قام زمان حول يوم ما شو نمر جيشتو نزهار لكيامة النصفاء الزوت لكن شو مادام بلو خشين برئيم كمو شور دو أخبات لهم وخلين لأخول عدهم ولا أخلين مزازينين بزي خشين شزا حسيدوت زنو نخل تليخ يوز زهرين بزي السور تعانيت بيوم شبات زي السور من دورايتا من التوراة لكن مادام نشبع شي تعاني بيوم شبات شبعته لشبات نوم تستخفلوها التراه كي كما شما شبعت شاب زي شبعت شاب هي بعلمة لو لو شبك نوم ملقينه تور وخير لألتار كما شعملوا بقمرة مش عمار شبعت شده وخير مصاب ليل بيسح ما عسيم له يتنينه فرق أحد وشوف بزقنيب يلا تخاك كخذ وطول أمار مش نشبع شده يخذ بيوم شبات أو بيوم طوب كخذ دينه لو حرى شبعته أفاد نشبع شده عسيس شرسي عدوت حالة شبعته في شرس عدو لم دورات زي مدربنان استمخوا على بسوك زي هاليوم شرش بعامين أفاد بيمت إم نشبع شبعته حالة وبخل زوت أسا عذرا بما شو يخلين له عصرت له هالترا يمورته يمورته بكاخ عطيم له هالترا بيخال شرس عدو أفا كل عدو عصر له هالترا شبع شدو حالة لكن التاريخ يقول زهيرين دور دور تي حسو شنوم شبع شاب دحنام فدام نشبع شدو ليخول بشبات أو بيوم توب سيخوض ذهيرين من أدام تبشيم عندما شمترقزين عم بني بيته ترقز عم يشتو قعيش لو يخال أهبل أتا مفسيد لو يخال ما زي أصيرها عونيش ليشتو أصيرها عونيش لعزمو سيخيوط له سيخد مش ما دوري ما إلي قعيش الزهور صريخ لي شبع كل أدام شمرقين أسمو بشبوعات حسب شنوم زي سكنا على دادين قمكين حليل بحث شدو يرني لهم كل آبن حديد الرحاس بين إيش بين إيشا هبنيم شلهم بسكنة يمهم نظرين بلو مكايمين ونشبعين بلو مكايمين دبار حمور بيوتر هي كتوب بمشنا بمسخ كتبوا دفعين بيت الشاش ندرت بلو مكايمت يخل بعدها لجريش وتا بلي كتبها بلي كتبها لما هي كوفرت لو اتبناد ما زمان اسم إيشا زوت مبيعه بنيم وكوفرت وتا هذا هو لو مبيعين لو مبيعين أبقى كشين بيعه بنيم אז חסו שלו, קובר אותם, יושב, יש לו אבילות, יש לו תשעביה, ויש לו עושה לו, כן? מגרש אותם, בלי כתובה. לכן מאוד צריכה של להיות זהירה. יש כאלה לא זהירים, כל רגע נשבעת, כל רגע נודרת, כל רגע צריך להזכיר לה שזה דבר חמור מאוד. אני לא כמובן, לא אלך אגיד לו לכל אחד כזה, תלך תגרש את אשתך. אנחנו בעד גירושין, חסו שלו, הלום מצווה גדולה לעשות שלו, בין איש לאשתו. אלא ילמד אותה בפעם הפעם, באורך רוח, פעם אחרי פעם, תשים לב. לפעמים אם אתה רגילה אולי בבית אביה, לא הוכיחו אותה, לא דברו על לבה. צריכה, אפשר לשים לב על הדברים האלה. חס ושלום שלא תסכן את הילדים שלה. אמרנו, ביום שבת שלוש סעודות. שלוש סעודות צריך להיות האחת של הבוקר, אני אומר, האחת אחרי תקף סופלת מוסף, השנייה תהיה אחרי מנחה. במועיל שיוכל שתיים אחד אחרי השני, איך יפסיק באמצע, זה גורם ברכה שאינה צריכה. אלא הוא גומר את הסעודה השנייה, שהיא אחת תפילת מוסף, ברך ברכת המזון, ואחר כך הולך להתפלל מנחה, ואחרי מנחה עושה סעודה שלישית. לא יעשה סעודה שלישית לפני מנחה. בדיעבד, בשעת הדחק, שאין לו אפשרות, מותר לו לעשות סעודה שלישית אפילו לפני מנחה. אבל לכתחילה, פי דעת המקובלים, צריך להתפלל קודם מנחה, ואחר כך יעשה סעודה שלישית. זהו הדין. וטוב הדבר כותב הרמב״ם, שגם בסעודה שלישית ישתה מעט יין. نحن يدعيهم شيك السعودية الرشونة يش كدوش السعودية الشنية ببوكر يش كدوش أما السعودية الشيطة أما كدوش أما الكثوة بوسم شيكبع على يعين كلمات شيشتي يعين بإمتع السعودية ولك بوري بريق جبن أما في أكبر لكن عيش يش بزي زي طعم كده نعصوت الدي أما زي لو معكد إم يخول يعصي لو يخول لو يعصي כן, כמו שאמרנו, להיזהר שכל אותו היום של קדושת השבת לא יפנה את לבו לבטלה, חס ושלום, דברים אחרים, דברים שרקים ופוחזים, או בשיחה בטלה. כתוב בראשית רבה, באותו התוספות, במסכת שבת קי"ג, אמא של רבי שמעון בר יוחאי, הייתה רגילה לדבר, לפטפט, פרשי חכמה ודאי, אמו של רבי שמעון בר יוחאי. הייתה חכמה, מביאה מכאן ושם, ומדברת כל הזמן. עד שהיום אלה אמא שתוקי, שבת היום, אסור לדבר נגד אמא שלו, אסור להעליב את האמא שלו, אבל זה עניין של שבת, לא להרבות דברים בשבת. דיבור חול בשבת ודאי שזה אסור, זה מדינה אסור, אבל גם להרבות דברים לא טוב. אסור מוסחפס, לעשות דברים, לא צריך להרבות דברים. צריך למעט הדברים, ביום שבת יקדיש אותו אך ורק לדיבורים של תורה, רק עניינים של תורה, אבל סתם שיחה לא טוב. אם רבי שמעון הרהיב עוז להגיד לאמא שלו, אמא שתוקי שבת היום, סימן שזה דבר שהוא לא טוב, כי אסור להעליב אבא או אמא, צריך מאוד לזהר בכבודם. ואף על פי כן אמר לה את זה, כנראה שזה דבר חמור, לא טוב להרבות דברים ביום שבת, אלא למעט הדברים כמה שאפשר. זה בחוד בשבת, ודאי שזה אסור, זה מדינה כבר. כמו שכתוב, מצוח הבטחה ודבר דבר. וקראת על השבת עונג, עבוד השם מכובד, אבל מצוח הבטחה ודבר דבר, גם דיבור חול, אסור לדבר ביום שבת. למה? פני שהקודש ברוך הוא, למה אנחנו שבתים ביום שבת? השביתה בשבת, זה כן המעשה בראשית. הקודש ברוך הוא השתבח שמו ברא את עולמו בששת ימים. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש. וכי הקדוש ברוך הוא שעשה את השמיים ואת הארץ, הוא עשה את זה בידיים שלו. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. אמר יהיה שמיים, יהיה שמיים. יהיה רקיע, יהיה כן. אמר תהיה ארץ, יהיה ארץ. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא בפה שלו אמר, בדיבור אמר. בעשרה מאמרות נברא כל העולם. כן? דיבור אחד שאומר, ויאמר השם, היה נעשה. ויאמר השם יהיה אור, ויהיה אור. ויאמר השם נעשה אדם, ועשה אדם. כל מעשים כולם, לא בידיו, לא בתנועות של מעשים, אלא בדיבור בעלמה. ובא ביום שבת, מה עשה ביום שבת? הפסיק לדבר. הפסיק לומר. אם היה אומר, יהיה עוד דבר אחד, היה נעשה. אבל הפסיק מהדיבורים האלה. אנחנו עושים זכר למעשה בראשית. לכן, מה זה זכר? אתה שותק. אתה לא מדבר. כל דברים של החול, כל העניינים של שמיים וארץ, אתה שותק בהם. אתה מה מדבר? רק דברי תורה. לכן, אנחנו אומרים שאסור לדבר דברי חול בשבת, זה זכר למעשה בראשית. אבל האדם שמרבה דברים, דברי חול, גם כן צפו שילך גם כחס ושלום, יצאים זה דברים לא טובים, יהיה תקלות. אומר השני לחות הברית, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למה לא אמרה התורה שאר מלאכות, רק אש? אומר, זה מדברים על אלה שמבערים אש המחלוקת ביום שבת. מראש שמפטפטים, מדברים על העדה, על איש בינוני, על אלמוני, אחר כך בסוף נעשה מחלוקת. ותבקע הארץ לכולם. זה לא תבערו אש. אש של המחלוקת, על ידי רבוי דברים, ברוב דברים לא יחדל פשע. יהיה פשעה. כמו שהזכרנו, בא אדם בבית שלו בידי שבת. במקום שאמר דברי תורה, מה עושה? שואל את אשתו, מאיפה קנית את הדגים האלה? אומר אותו מקום פלוני. וכמה קנית? וכך וכך. אה, טיפשה. מקום פלוני בזיל הזו, למה הלכת שם? אמר אותו, אתה טיפש. והילדים שומעים את הוויכוח שלהם. אומרים, באמת שניהם טיפשים. וזה נכון, ככה זה. זה אדם שהוא גורם להביא מרעה, רעה יצאו. מתחילים בדיבורים, אחר כך בסוף, אחד מבזה את השני, אחד מחריף את השני. זה עונג שבת שהתורה צופתה וקראתה שבת עונג? יהיה אדם חכם מעיניו בראשו. לא ידבר על דברים האלה, לא יסתכל בהם. זה כנקה שבו דברי חול בשבת. ידברו דברים לעניין, דברי תורה, דברי חוכמה. ישאל את הילד בני, מה למדת בבית הספר? מה למדו אותך פרשת השבוע? והילד פותח את פיו, מרגיל את עצמו. אחר כך כשיהיה גדול, יהיה דרשן גדול. ומתחיל בקטנותו. כמו שכתוב, גם למעלה ותנקר נער, עם זך ועם ישר פעולו. מהקטנותו של הילד, אתה יכול להבין אותו, יעמוד, תעמוד עליו, תרגיל אותו. כמו שכתוב, בוטין, בוטין, בכתפי ידיע. הגמרא אומרת, כשמקטנותו של האדם, מכירים אותו תקף ומיד. אם הוא חכם, הוא נבון, או הוא אבל, טופש. מקטנותו תוכל להביש אותו. איך? תרגיל אותו, שיתחיל לדבר. ידבר לך פרשת השבוע, יגיד לך מה היה אצל יעקב אבינו, מה עשה לו אליפז, מה עשה כך. יודעים, מלמדים אותם. היום כל דבר מלמדים אותם. ילד בגיל 6 שנים כבר יודע, ברוך השם, מספר לך כמו איזה דרשן גדול, ב-70 שנה. שהוא מדבר, ברוך השם, בטעם. הילדים שלנו, בפרט בארץ ישראל, ארץ ישראל אווירה מחכים, כולם יש להם חוכמה. וכששומעים איזה דבר, יכול לחזור לך את הכל. בא הביתה, מספר לך את הכל. זה מה שחשוב. ירגיל אותו מקטנותו. ואדרבה, אולי ישמע גם כן דברים שהוא לא יודע אותם. גם זה יכול להיות. ישמע כמה דברים. כל פרשת השבוע, מלאה חוכמה, מלאה תמונה, מלאה המעשים שהתורה מספרת לנו, זה לא סתם מעשיות. יש בהם הרבה תועלת, האדם יכול לקחת מהם, ישמע חכם, ויפק לקח. לקח ויסא, יבין את הדברים האלה לאשורם. זה מה שצריך לעשות בשעת שאדם יושב בסעודה של שבת. ולא לדבר דברים בטלים, שהה פהה, מאבד את הזמן שלו להריך ולדבר עליו. זה מה שצריך לעשות. יש כאלה, באים ביום שבת, אוכלים בבוקר, אחרי אהוב שאוכל, מחמין כבד עליו ככה, על הבטן שלו, הולך נרדם. מתי קם? שעת מנחה, כבר שעה, ארבע, שעה, הולך לתפלל מנחה, רץ מהר להשיג מניין שתפלל מנחה. ואחר כך הוא כסעודה שלישית, נכנס היום ויצא היום ולא עשה שום דבר של תורה. כתוב לא נתנו שבתות, אלא לעסוק בהם בתורה. איזה עסק בתורה הזה? זה תורה באלף, אין לו שכל. מה עשה? כל יום כולו נרדם, כל יום כולו הולך. או אוכל, או ישן, או נרדם. מה יצא מהאיש הזה? זה עוסק בתורה? לא נתנו שבתות, אלא לעסוק בתורה. וזה לא פתח ספר, לא שמע דרוש, לא שמע שום דבר. מה שמע? רק על החמין. זה טעים, זה לא טעים, זה מה שחושב על עצמו. רק על הבטן שלא חושב. זה שכתוב, בטן רשעים תחסר. אלא צריך שיהיה אדם נבון, שיהיה פקח, יזמין שעה לזה ושעה לזה. שעה לאכילה, קראת השבת, עונג. כמה שאדם לומד תורה, כמה יש לו עונג, כמה יש לו סיפוק רוחני. גם כזה בכלל בקראת השבת עונג. לכן יום השבת הוא מיוחד לדברים שיש בהם קדושה טהרה. ושהנשמה יתרה, שבאה לו לאדם בכל יום שבת. לאדם יש לו נשמה יתרה. אחר כך היא חוזרת למוצאי שבת. שואלים אותה המלאכים, מה עשית היום? איפה הלכת היום? איפה לקטת היום? יהי מכירך ברוך. תגידי, מה למדת? איזה דברי תורה? אומרת להם, חידושים של תורה. איזה יופי, שומעים, מקלסים אותו ואוהבים אותו. אבל אם הוא תומבך כזה, אף פעם לא הלך לא שיעור ולא שום דבר. אלא מה? אולי הלך לכדורגל. אז אומר להם, נבחרת זה, נבחרת גיהנם, שנם אפס. אבל, פפש, מה באת לספר לנו? שם התחשבו בנבחרת ובטיח, כל הדברים שטויות האלה. צריך לומר דברי תורה. צריך אדם שהוא חכם, חכם עיני בראשו. והכסיל בחושך הולך. אלא, כמו שאמרנו, ינצל את אותו היום הקדוש של יום שבת, שבה לא נשמע יתרה אורחת, וינצל אותו לתורה, לחוכמה, לראת שמיים. ואז כששבה נשמה יתרה, יש לו כבוד בעיקר. שהוא אותו היום נצל אותו לתורה ומעשים טובים. לכן, ינצל אדם את יום השבת לחובתו, שהוא חייב כל אחד ואחד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. כל פרשה ופרשה, ישנים אותה יחד עם הציבור. לא מעין שיבוא יום אחד ויקרא את כמה פרשיות ביחד. צריך עם הציבור. הפרשה היום מה הייתה? פרשת ויצא. אז הוא יקרא פרשת ויצא. פעמיים את הפרשה, מקרא, ופעם אחת תרגום, התרגום של הפרשה. אף אפי שלא מבין כל כך תרגום, אף אפי כן זה התרגום, זה הלכה למשה מסיני. ולכן לא יפסח על עניין התרגום. ואם יכול, יש לו זמן, נקרוא גם פירוש ראשי, זה חשוב מאוד. אין ערוך אליו. מרן כתב, ירא שמיים, יקרא פרשה שניים מקרא ואחת תרגום, וגם פירוש ראשי. כך כתב מרן. ما אומר, ירא שמיים, יקרא את זה. מי יכול לומר, אני לא ירא שמיים? שלא משהו לא ירא שמיים? כל אחד צריך לומר, אתה אלוהים, אני ירא. ולכן לקרוא גם פירוש ראשי. כי באמת, אדם שלומד פירוש ראשי, כל הפרשיות, לאט לאט, הוא סופג בעצמו את כל התורה כולה. את הדברים שיש בהם מצוות בפרט, יש בהם מצוות מעצמיות. כל המצוות, כל מסע המצווה יודע בדיוק שורשה של המצווה, מה פירוש המצווה. אדם שקורא ככה בפירוש המקרא, הוא לא יכול להבין, להשכיל לדעת בדיוק עומק כל מצווה ומצווה. אם לא שיקרא את זה בפירוש ראשי. ראשי, ראשי תיבות, רבן של ישראל. הוא זיכה אותנו בפירושו על המקרא, על התנך, וגם על כל התלמוד. פרט לאיזה מסכתות שלא סיים אותם, סיים אותם תלמידו ונכדו, רבי שמואל בר מאיר, רשב"ם, רבנו שמואל בר מאיר, זה נכדו, והוא סיים כמה מסכתות שהרב התחיל בהם ולא סיים אותם. כמו מסכת בבא בתרא, פירש אותם עד דף כף חית, ומשם ואילך פירש אותם רשב"ם, או במסכת מכות, פירש ראשי עד כף, עד דף כף, משם ואילך תרגם אותם, פירש אותם, חתנו, רבנו יהודה בר נתן, היה לו חתן, רבי יהודה בר נתן, הוא פירש, ריבן, הוא פירש את סיום הגמרא, כן? אבל כמעט כל התלמוד פירש אותם, דבר דבור על אופניו, כל דבר כדי שאנשים ידעו ללמוד, אלמלא ראשי, אף אחד אולי לא ילמד גמרא בכלל. הייתה כל היגיעה של רבינה ורב אשה, חס ושלום הייתה הולכת לבטלה. כמה יגעו עד שעשו לנו 60 מסכתות. כן? אם לא היה ראשי מפרש לנו את זה, אדם היה מתייאש, קורא, לא מבין מה שאומר. אבל אדם צועד עם הדמות שלו, ורואה תקף מביט בראשי, ראשי מסביר אותה, מוביל אותו, והוא הולך ולומד דף אחר דף, דף אחר דף. זה מה שראשי פקח את עיני ישראל, לכן נקרא שמו ראשי, רבם של ישראל. אמנם שמו רבי שלמה יצחקי, זה ידוע, אבל גם כן מושאים את הראשי תיבות האלה לאמיתם. והם רבם של ישראל. לכן טוב הדבר שבכל שבת ינצל אדם את זה, את הזמן שלו, ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, והמקרא צריך להיות בטעמים, טעמי המקרא. לא יקרא ככה פשוט, כמו שהוא קורא באיזה ספר, אלא יקרא אותם עם טעמי המקרא. ואם הוא לא יודע טעמי המקרא, כדאי שילך לצאת תמיד חכם, שבקי במקרא, ותן לו כמעט כסף, ילמד אותו, מה יש בזה? יש הרבה הולכים לאולפן, לומדים עברית. אז למה זה פחות מזה? ילך לצאת תמיד חכם, שיודע חזן, שהוא יודע לקרוא את המקרא עם הטעמים, וילמד ממנו. וזה ברוך השם יש לו שכת. אדם במשך חודש ימים, אם כל יום יקדיש לזה שעה אחת, נגמר. הוא ידע את הטעמי המקרא בלי שום ספק. וגם הדקדוק שדקדק במקרא, לא יקרא ככה, אחד למעלה ושבע למטה, ידקדק בדבריהם. רבותינו אמרו, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. מי לא רוצה אריכות ימים? כל אחד רוצה אריכות ימים. אשרי חלקו מנעים גורלו. האדם שמאריך ימים גומר את כל התיקון שלו. ולכן צריך לקרוא את הפרשה, להשלים אותם עם הציבור. מדי שבת ושבתו. מה שקוראים באותו שבת, אותו השבת יקרא את זה. אם יש לו זמן בימות החול, לקרוא את זה ביום שישי, אפי הקבלה זה יותר טוב. אבל אם אין לו זמן ביום שישי, הוא עסוק בפנסה שלו, הוא עסוק בכל מיני עניינים, לכן ביום שבת יכול לפחות לקרוא את זה. אם רוצה בדל שבת, יכול לקרוא. אפי הקבלה לא טוב לקרוא תרגום בלילה, לכן עדיף שעשה את זה בבוקר. יקום קצת מוקדם, לפני התפילה, התפילה מתחילים בשבע, הוא יקום בשש. בשש וחמישה, שש ועשרה, גמר בחוץ השחר, יישב ויקרא. חצי שעה יכול לגמור שני מקרא ואחד תרגום כל הפרשה. ואם הוא עתי קצת ויכול כל כך מהר לגמור מהר, ייקח לו 13 שעה. אז מה בכך? אחר כך ילך ויתפלל כל התפילה, מהתחלה עד הסוף. לא כמו שיש אנשים באים ביוצר, באים באמצע פסוקה דזמרה, כן? וכשגומרים את החזן גומר, הוא יוצא ראשון. כמו החמין, מכניסים אותו בתוך התנור, הכדרה שהיא נכנסת אחרונה, היא יוצאת ראשונה. כך הוא נכנס אחרון ויוצא ראשון. זה שוטר זה בן אדם כזה. צריך לשבת, תפלא כמו כולם, להתחיל תקף ומיד סדר הקורבנות, אחר כך פסוקי דזמרה, להתפלא כמו שצריך. כן? וכמו שאמרתי, גם השליח ציבור שאומר בנעימה, יפה מאוד, שיגיד בנעימה, אבל לא יאריך יותר מדי. מי שמאריך יותר מדי, אינו עוד הטועה. כמו שהגמרא אומר, כל המעריך באחד, מעריכי לא ימיו בשנותיו. ובלבד שלא יעריך יותר מדי. גם בברכות ממזיין. כל המעריך באמן, מעריכים לו ימיו בשנותיו. ובלבד שלא יעריך יותר מדי. שאדם מאבד את המשמעות כשהוא מעריך יותר מדי. אמצעי שלם. וכך גם כן, גם חזן, גם כן לא יכביד על הטבור. זה נהיה מעריך צרחה, עושה את תולח הטבור הזה. אין אז שעשה את זה לאט לאט, בתבונה אמנם, עם נעימה, אבל קצת בזריזות. ותפילתה מהרה תכבד ברצון. אבל לא יהיה כל כך כבד את תנועה. צריך להיות עשות הכל, כמו שכתוב, אמצעי שלם. זה שביל הזהב. לא יעריך יותר מדי, ולא יקצר גם כן יותר מדי. צריך להיות ביישוב הדעת. ביישובה ונחת תבשעון. והשליח סבור, צריך לסבול את מסע העם, תולחכם, מסעכם וריבכם. פעמים מתקיפים אותו. למה עשית כך? למה אמרת כך? ויהיה סבלן. ולא יענה להם קשות, לא יענה להם בחוצפה, אלא יסבול אותם. צריך לסבול. כמו דיין, צריך לסבול עוד של הציבור. כך שליח ציבור, צריך לסבול עוד של הציבור. בא אחד אומר לו, מה זה היום הערכת כל כך? מה היום כיפור? אמר לו, נכון, אתה צודק, פעם אחרת אני אתקן, אגיד יותר קצר. לא אספיק לגמור מהאיש הזה, בא איש אחר. מה זה כל כך מהר? מהר מהרת. מה זה מהרת למצוא ביני? זה אומר לו, הערכת, זה אומר קצרת. כי פעם אחרת אני אעריך יותר. וכל אחד יענה לו כפי שואל אותו. צריך להיות סבלן. עם הציבור צריך אדם להיות סבלן. לא כל הדעות שוות. זה מסכן הבטן שלו ריקה, לא עושה שהוא יגמור מהר, שילך לאכול חמין. וזה להפך. צבע ורוצה שיעריכו עוד יותר. יעשה לו מוואל, יעשה לו. כל דבר לדבר, כמו שאמרתי, ידע להשיב לכל אחד ואחד. התפילה של שליח ציבור צריכה להיות בנעימה, לשם שמיים. לא בשביל שהאנשים שבחו אותו, איזה יופי אתה התפללת היום, עשית הרבה עבד אל-והאב. הוא חושב על הדברים האלה, זה נאמר, נתנה עליי בכולה, עקן שניתיך. חס ושלום, תפילה שלו, זה רועץ. כזה שלחו, לא אוהב תפילה כזאת. כשאדם מתכוון לשם שמיים, כדי לססל לקודו של הקודש ברוך הוא, בשביל שיזמל הקודש ברוך הוא, טוב. אבל מה עושה את זה כדי שאנשים ישבחו אותו ויגידו לו כך ויגידו לו כך? זה חס ושלום, זה לא טוב. אז אני אמר, הראיני את מראייך, השמעיני את קולך, כי קולך הרי ומראייך נווה. הראיני את מראייך שהוא מצוין במצוות, מעשים טובים, זה הראיני את מראייך. אבל הוא בעצמו, הוא לא טוב, לא ירא שמיים. מה שווה התפילה שלו? אז אני אמר, ומליציך פשעו בי. אלא מליצים יושר שלך, פשעו בי, הם פושעים. לכן לקחת ירי שמיים, קחת חזן של הציבור שיהיה ירי שמיים, שמקיים מצוות, מקיים מעשים טובים, אוהב צדקה וחסד, וגם כלומד תורה, בן תורה, שיודע את כל הדברים, יודע לקדוק, איך לבטות כל מילה ומילה כהלכה. זה מה שצריך לחפש. היום אנשים מחפשים, מביאים שלי הציבור, הרבה פעמים זה של הציבור שלא יודע בימינו לשמאלו. יודע רק לנגן, יודע רק מוולד, זה לא טוב. כל דבר ודבר, הנהג בהם נגדר אחרת. יסימן מיוחד בשולחן ערוך על מי שראוי להיות שליח הציבור. מי שלא ראוי להיות, אסור לקחת אותו שליח הציבור. בפרט אם עושה איזה מעשים לא טובים. לפעמים נפסל בעבירה אחת. עשה עבירה אחת, נפסל. פסול להיות שליח הציבור. עכשיו אין לזמן להעריך כל הכל שליח הציבור, אבל מזה שאנחנו אומרים, ביום שבת צריך להיות הכל בנעימה ובשכל, כמו שאמרתי, והנהג בהם נגדר אחרת. לא יכביד יותר מדי ולא יקצר יותר מדי, אלא יהיה אמצעי שלם. אף על פי שעקר שני מקרא ואחת תרגום, צריך להיות לקרוא שני כל פסוק פעמיים, ואחר כך יקרא את הפסוק ההוא בתרגום פעם אחת. ככה זה גם שעל פי הקבלה. הכי טוב. רבנו הארי היה לו ספר תורה שהוא עמד וטרח לכתוב אותו, והיה מונח בבית הכנסת. בכל יום שישי היה בא, על ידו איזה תלמיד אחד, בידו חומש ששמע תרגום. היה הרב קורא את הפסוק פעמיים, כי היה יודע את המקרא, עם טעמי המקרא, היה קורא את הפסוק פעמיים, ונותן לתלמיד שלו שיקרא את התרגום פעם אחת, ואומר אחריו. כך היה גומר שני מקרא ואחד תרגום. אבל לפעמים אדם עסוק יותר מדי, ואין לו אפשרות לעשות את זאת, אז אפשר לעשות בצורה אחרת. דהיינו, יקרא פעם אחת את הפרשה, מתחילתה ועד סופה. ואחרי זה יקרא את התרגום מתחילתו ועד סופו. ואחרי זה ישמע מהחזן כשקורא את הפרשה, קורא אותה, יאמר אחריו בלחש, מילה במילה, מתחילת הפרשה ועד סופה. הנה יש לו שניים מקרא ואחד תרגום. אף אחד שהתרגום בא באמצע, לא נורא. חזון איש היה עושה ככה לך תחילה. היה עושה שהתרגום היה קורא אותו בין מקרא למקרא, כך היה נוהג. היה קורא את קוד התרגום פעם אחת. כדי שיהיין בתעני המפרע, בפרט מי שקורא גמרא הרבה, יודע פירושו של התרגום, הוא מבין את התרגום. הרבה דברים שהם לא כל כך מובנים מהפסוק, בא התרגום ומסביר אותם כדבעי. לכן, יכול לקרוא כמו שאמרתי, פעם אחת מקרא כולו, תחילתו ועד סופו. ופעם אחת תרגום, תחילתו ועד סופו. ופעם אחת יקשיב לשליח ציבור שקורא בתורה, ויקרא אחריו בלחש, מילה במילה. לא שישמע, ישמע ונגמר, יוצא ידי חובתו, לא. בזה מחלוקת. הרבן אומר, בשמיעה אדם לא יוצא ידי חובת שניים מקרא ואחד תרגום. אלא צריך שיוציא בפיו. לכן אומר אחריו בלחש, מילה במילה, וככה יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. זה אני אומר רק בשעת הדחק, למי שאין לו זמן אחר לקרוא, ואחר כך יבטל, אם לא תתיר לו כך, יבטל לגמרי שניים מקרא ואחד תרגום. אבל מי שיש לו קצת זמן, סך הכל אמרתי, פרשה כולה במפור ממוצע, זה מחצי שעה עד 3-4 שעה, לא יותר. כן? או בשבת תעשה את זה, אם יכול לעשות את זה ביום שישי, טוב, אם עסוק ביום שישי, יעשה את זה בשבת. אפילו יכול לעשות את זה בלילה. כי לפי הדין, חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. בשביל הקבלה שלא מסכימים שיקרא תרגום בלילה, בשביל זה הוא לא צריך להימנע מלהפסיד, אחר כך יפסיד שניים מקרא ואחד תרגום. לכן, נחתך לה, יאמר את זה בבוקר, לפני שילך לבית כנסת. כי אין להתחיל סעודה של שחרית, בלי שעדיין לא קרא שניים מקרא ואחד תרגום. כך כתוב רבנו הקדוש, מעולם לא התחיל בסעודה של שחרית, לפני שיקרא שניים מקרא ואחד תרגום. ולכן יכול לעשות את זה לפני התפילה למשל, לפני שחרית. ואם לא, אין לו אפשרות, אפילו בלילה אפשר. יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. יעשה כמו שאמרתי גם כן יוצא את החובה של המקרא ואחד תרגום. יותר טוב ממה שלא יקרא חס ושלום כל עיקר. לכן צריך להיות זהירים בזה ולקרוא אותה כמו שצריך. ועיר השמיים יוסיף לקרוא אחרי הסעודה. יקרא את הפירוש ראשי כדי שגם כן יבין היטב את השמעות המקרא. צריך לאדם שידע בפרט בפרשיות שיש בהם המון מצוות כמו פרשות ויקרא, במדבר, דברים, ששם יש הרבה מצוות שלא כל אדם ואדם מבין את פרטיהם, אם לא שיקרא פירושו של רש"י. זה חשוב מאוד שנצל את יום השבת לקראות הדברים האלה. בפרט בקיץ, היום ארוך הרבה. בפרשיות האלה הם באים בימות הקיץ. יכול לקרוא, יש לו זמן לקרוא פרשת פירוש רש"י. אחר כך גם כן יקבע, אתם לתורה, אם ילך, יש שם איזה דרשן שדורש, או תמיד חכם שאומר שיעור בתורה, ינצל את השבת כולו לתורה. ואז כמו שאמרתי, אשרה ושחקו הנשמה יתרה, יש לה מה לדבר. והתעסבת נגד מלאכים ולא יבוש. עומדת נגד מלאכי השרת, ומספרת להם מה שנמדה, מה ששמעה, וכולם משבחים אותה, מקדסים אותה. בדל שבת, כל דל שבת, רבותינו גזרו כמה גזירות, שאדם לא יבוא לידי איסור של חילול שבת. נגיד למשל, בליל שבת אדם רוצה ללמוד, ואין לו חשמל. יש לו אור הרגיל של שמן או של שעבה. ורוצה לקרוא איזה דבר, לעיין בו, קורא פירוש ראשי כיוצא, זה אסור. זה מצווה באה בעבירה. למה? מפני שיש חשש. לפעמים האור הולך ו... ונחבא, הולך ונדעך, הולך ודוחך, אז הוא ישכח שעד לשבת, הוא עסוק בלימוד התורה שלו, ונפט את ראש הפטילה של השעבה, או הפטילה של השמן, ויעשה חילול שבת. כשהוא נפט את זה בידו, אז מאיר יפה. זה נקרא שהוא מבעיר אש בשבת. יש לו אבון חמור. וכן, הוא עשה מצווה שישוב ללמוד, ועל ידי כך הוא הולך חסות שנה עושה חילול שבת. אז זה כתוב במשנה, במסכת שבת, דף י"ב. ולא יקרא לאור הנר, אסור לקרוא לאור הנר. בזמנם לא היה חשמל. היו עושים או נר של שמן או נר של שעבה. אבל גם בזה וגם בזה אסור.
לפני 100 שנה בערך, התחילו לעשות למפות. למפה זה נפט, והפטירה שוקעת בתוך הנפט, ולמעלה היא דולקת יפה. אז הם מחמת שהאור יפה מאוד. אז זה לא כל כך לידי חשש שמי יגביע את הפטילה, שמי יעשה. לכן יש פוסקים שיתירו. אבל אנחנו היום אין לנו לא נפט, לא שום דבר שאנו חשמל. החשמל, אין שום חשש שאדם יבוא להטות אותו. למה? מה יעשה? מה יעשה? אפשר להגביע את האור? האור מונח כמו שהוא. אם קרה איזה דבר שם בתחנת הכוח והאור שוקע, אז מה הוא יכול לתקן את זה? שילך תחנת הכוח. עד שילך שם, יעלה ויבוא ויגיע, כבר יתקנו את החשמל. אז מה יש לו לעשות? לכן בחשמל אין החשש הזה שלא יקרא לאור הנר. מותר לך תחלה לקרוא לאור החשמל. יש חשמל שאפשר להגביע אותו. לנו יש עוד כפתור, אתה לחץ על כפתור שני, וזה האור נעשה יותר גדול. גם זה לא אסור. מותר לקרוא לאורו. אם יעשה ככה, ודאי שזה עבירה, שזה הבערה. אבל כשהוא לומד לאורו, אין חשש. למה האור נשאר באותו מעמד, באותו מצב. זה לא עולה ויורד כמו שיש באור של שעבה או באור של נר, שזה לפעמים שוקע, דועך. זה הנר החשמל כמו שהוא, נשאר באותו מצב. לכן אין שום חשש גזירה של מי יתה לאור הנר. אין חשש יתה. לפיכך מותר לנמוד לאור הנר. אפילו באותו נר, באותו חשמל, שיש בו אפשרות להזיז את הכפתור ולהעלות את האור שיהיה יותר גדול, יותר גדול לחשבינן. כנראה שהוא עשה, יודע בערב שבת, כשהוא מדליק את הנר החשמלי, הוא יודע מה שזקוק לו, לפי זה הוא יושב וקורא, יושב ולומד. ומי שיחמיר בזה, יפסיד את לימוד תורה. יאמר, מסד אחד עושה חומרה, מסד שני, זה כולה. אתה לא רוצה ללמוד, וכן עושה לך תירוצים. שמי יתה, שמי יתה. חשמל, מה יתה, מה יעשה, שום דבר. לכן אין שום איסור לקרוא לאור החשמל. מה שרבותינו גזרו, גזרו על דבר שהיה בימיהם. כמו שאמרתי, נר שמן או נר שעבה. באלה אפשר לפעמים שיעלה יותר מדי שחור למעלה, וזה יהיה זהב יועם, האור נעשה יותר, יותר רועך. אז אתה רוצה להאיר את זה, אז היה לוקח ביד שלא עושה, או באיזה כלי, ואחר כך מאיר לו יותר יפה. אבל זה נקרא שם הוא מבעיר. יש בזה חיוב סקילה. מה שווה שילמוד בדבר הזה? לכן אמרו רבותינו שאסור. לא יקרא דעון הנר. פעם אחת היה רבי ישמעי בן אלישע, נכדו של רבי ישמעי בן אלישע כהן גדול. ישמעי בן אלישע כהן גדול בזמנו היה בית המקדש קיים. נכדו היה גם כשמו רבי ישמעי בן אלישע. שני רבי ישמעי בן אלישע. נכדו זה היה חכם גדול וצדיק גדול. מה, יבטל את התורה בליל שבת? אמר, בשבילי החכמים לא גזרו. גזרו שיש להם שאר אנשים עמד הרעה. יש פחד שמי ישימו ידיהם וידיקו את האור. שיהיה יותר, שמאיר יותר יפה. אבל אני ודאי שלא עושה את זה. ישב ולמד, באמצע הלימוד שלו היה מעיין עמוק עמוק, ולא שם לב, שם ידו על האש ויאיר לו יותר יפה. עשה חילול שבת. במוצאי שבת ישב וכתב בפרקי שלו בבחיות. אני ישמעי בני לשע, קראתי ביום שבת בנוני, קראתי לאור הנר, וטעיתי והדלקתי את הנר, ולכן כשיבואו יבנה בית המקדש אמרה בימינו, עליי להקריב חטאת שמנה, להביא לבית המקדש. מי שעושה בשגגה, מי שעושה חילול שבת, צריך להביא קורבן. זה מה שהיה בית המקדש, הם מביאים קורבן חטאת. מביא כבשה אחת, מביא אותה לבית המקדש, כזה לחפר את עמנו. אבל אז זה כבר נחרב בית המקדש. לכן אמר, כשיבנה בית המקדש, כי כתב זה בפקה שלו. וצבע אותם, כשיקברו אותו, שישימו את פנקס יחד בתוך הקבר, יחד איתו. כשיקום בתחיית המתים, אז ייקח את הפנקס הזה, יראה מה שכתוב שם, וילך מנעשה קורבן בבית המקדש. כן, מזה נבין, אפילו איש גדול, כמו רבי ישמעי בן אלישע, עשה את הטעות הזאת. כמה יעשו איזו וקיר שאר אנשים. לכן אז גזרו את הגזרה הזאת במוחלט. אלא אם כן, יש שומר מיוחד ושם לב על ידיו, שלא יניע אותם ימין ושמאל, כדי שלא יבוא לידי האסור הזה, כדי שלא יבוא לידי הבערה. זה אם יש שומר, מותר. יש ספר, ראשי בסמים, שלוש תשובות. של גאון אחד שכתב את הספר הזה. בהקדמה שם כותב, אני מברך את רעייתי פלונית, כותב את השם שלה, שהייתה כל ליל שבת שמה לב עליי כדי שאני אלאות אהב. אז באותו זמן עוד לא היה חשמל. אני מברך את אשתו שהייתה שומרת אותו, יושבת ככה, עיני עינק, שמה לב עליו שלא ישים היד שלו על האש ויבוא לידי להטות. ולבטא לגמרי מהלימוד הוא לא יכול, ליל שבת. ומה יעשה? אתה יושבת, שומרת אותו. הוא מברך אותה שהיא גרמה לו שכל יום שבת יוכל לשבת ללמוד בשקט בלי שום בעיות, מפני שהיא הייתה שמה לב על הידיים שלו. זה שומר, אתה שומע שומר. טוב, האיש הזה שלומד הוא עסוק בלימוד, נהנה, יש לו סיפוק רוחני. זאת, היא לא עושה כלום, לא לומדת, באפס מעשה. יושבת כל הזמן, שמה לב כך עליה על העיניים שלה. איזה זכות יש לה, זה דבר גדול מאוד. לכן הרב כתב את הזכות שלה בספר שלה. כן, זה אנחנו אומרים לפי זמננו. לפי זמננו, יום יש לנו חשמל. בחשמל, בדרך כלל, אדם יש לו חשמל, אין פחד עולה ויורד כמו בנר, כמו בשעבה, אלא יושב ונומד בשקט, ואין שום חשש גזרה שמעטה. לכן הלכה למעשה בזמננו מותר ללמוד לאור החשמל. אז פעם, לפני 50-60 שנה, בהתחלת המדינה היו צריכים כל ליל שבת, יש שם עומדים שם אנשים טכנאים חשמליים, היו עוסקים שם בחשמל, כי לא היו להם מכונות אוטומטיות אותו הזמן, עדיין היו עניים, כן? היו עושים כמה דברים, כמה מלאכות ביום שבת, בליל שבת. לכן היה אז זה בעיה, אם מותר ללמוד, כי זה מסוים בעבירה, הם מתקנים דברים של חשמל, ועושים עבירות של חשמל, עבירות של מלאכות, לכן הייתה בעיה. בזמן האחרון, לאט לאט, הטכניקה מתחדשת, והיום ברוך השם, הכל נעשה אוטומטי. אז אין צורך שתרגע בו יד. רק עומדים שם משמרת, שלא יהיה חס ושלום איזה תקלה, איזה דבר, שלא יהיה איזה פיצוץ, איזה דבר, עומדים שומרים. אבל לא נוגעים שום דבר, לא תרגע בו יד, כי סכול יסתכל או ירוא ירא. כן? עומדים רק למשמרת. אז עכשיו החשמל, כמו שאמרתי, יותר טוב ממה שהיה לפני 30-40 שנה. עכשיו, אדם מותר ללמוד לאור החשמל בלי שום חשש, בלי שום תקלה. יכול ללמוד בזה ואין שום חשש. יש, המציאו בזמן האחרון, סמיכה חשמלית. סמיכה חשמלית, מדליקים אותה מערב שבת, כמובן, ומתחסים בה. יש אנשים, בפרט זקנים, קשה להם לסבול את הקור, ואין להם הסקה למשל בבית שלהם, אז מתחסים בשמיכה החשמלית הזאת. יכול להיות, אם אדם יקום באמצע וקר לו, יכול להיות שיתעה וילך יוסיף מעט על האור, על החום, יש שם איזה כפתור כזה, שאפשר גם כן להוסיף על החום. לא חשים אנחנו. לא גוזרים גזרות מדעתנו. רבותינו לא גזרו על חשמל בכלל. לכן, הוא בדרך כלל, הוא שם לב בכל לילה, עד מידה כזאת וכזאת, הוא מדליק את הלוחץ על הכפתור, ואז הצמיחה היא ממוצעת, יש לה לא חם הרבה ולא קר הרבה. הוא שם את זה ומתחסה בה. גם בשבת מותר לחסות את הצמיחה כזאת. ואין לחוש, לגזור גזרה, שמי ירגיש חם יותר מדי או קר יותר מדי, וילך ויזיז את הכפתור. לא חושב גזרות כאלה. אנחנו לא מוסמכים לגזור גזרות אחרי חתימת התלמוד. ולכן זה מותר לך תהלה. כמובן, הוא כבר יודע, אומן בזה, יודע כל לילה בחול, במות החול, יודע איך משתמשים בזה. גם בליל שבת, גם כן אותו דבר, הוא עושה אותו דבר מערב שבת, לכן אין לחוש גזרות, שמי יגביע, שמי ינמיך, לחשנה. באותו מצב, אי אפשר, לא עולה לבדו ולא יורד לבדו. לכן לא צריכים לחוש, הוא יודע כבר השיעור שהוא זקוק לו, לאותו חום שהוא זקוק לו, ואז מותר לעשות את זה. לכן אין לחוש בזה שום דבר. יום שבת, כפי שאמרנו, ניתן לעונג, ואין עונג אמיתי כמו לימוד התורה. לימוד התורה ואכילה ושתייה, בוודאי. אם אדם אוכל ושותה דברים טעימים, כמו שכותב הרמב״ם, כיצד עונג שבת, עושה, עושה לו דברים שהם, שהם מאכלים, בשר, הוא הרמב״ם כותב בשר שמן. היום אנשים לא אוהבים בשר שמן. בפרט אלה ששומרים דיאטה, לא, זה מוקצה להם, אז לא אוכלים בשר שמן. אוכלים בשר רזה, אדרבה, מחפשים, מחפשים את הנגול שיהיה לא כל כך שמן. שהם לא, כן, לא, לא סבלים אותו. היום בפרט אלה שמחפשים שלא דרזות ולא להשמין, אז לא, לא אוכלים דברים כאלה. אדם אוכל מה שנעים לו, מה שטוב לו. זה נקרא שמה עונג שבת. לא יעביר על דעתו. מה שטוב לו, זה עונג שבת אפילו. זה לא לוקחים ראייה מאחד לשני. אחד אוכל בשר שמן, נהנה יותר, עושה כיף, והשני לא אוהב את זה. כל אחד לפי מה שערב לו, מה שטוב לו, זהו, זהו עניין עונג שבת. ותענית, כמו שאמרתי כבר, שאמור, שאסור. אדם שהוא כל שבוע מתענה, כגון רבי יהודה החסיד, היה מתענה כל שבוע. אם יאכל ביום שבת, לא היה טוב לו. היה מרגיש כבר שלשולים, מרגיש לא טוב. שינוי ועשית, תחלת חולים מעיים. ועשית זה זמן, פירוש המילה זמן. אדם שמשנה מרגילותו, אז זה נקרא שמוע חולים מעיים. מקבל מחלה שמצילנו. לכן היה מתענה גם בשבת. אם יאכל ביום שבת, הפך מה שנוהג בימות החול, אז הוא משנה את הרגלו, אז עשו שלום מקבל חולים מעיים. לכן היה מתענה גם בשבת. אומר מרן, זה כגון איש כזה מותר לו להתענות. גדולה מזו, אסור לבכות ביום שבת. חס ושלום אדם יש לו איזה צער, הפסיד איזה דבר, או שחלילה וחס אחד מאוהביו, מקרוביו, נפטר, והוא מסתער מאוד עליו. אסור לבכות. יום שבת, חדוות השם מעוזכם, אסור לאדם לבכות ביום שבת. יתגבר על אסונו, ותעסיק את עצמו בדברים אחרים, כדי שלא יבוא לבכות ביום שבת. בכל זאת כתוב במדרש, מעשה ברבי עקיבא, היה לומד שיר השירים ביום שבת, והיה בוכה בדמעות שליש. אמרו לו תלמידיו, למתנו רבנו, שאסור לבכות ביום שבת, אמר להם, עונג הוא לי. זה עונג בשבילי. למה? היה מבין עומק הדברים בשיר השירים, כי הוא קודש קדשים שיר השירים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כנסת ישראל, וכנסת ישראל עונה לה הקדוש ברוך הוא. והיה מבין עומק הדברים, עד איפה הדברים מגיעים, ומרוב ההתלהבות שלו, היה מוריד דמעות. לבד, אוטומטי. לא שמביא את עצמו לידי בחייה, זה יודע שזה הסוף. אבל לבד, כשהיה מרגיש איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם כנסת ישראל, ואיך כנסת ישראל עונה לו, היה מבין עומק הדברים, והיה מרגיש את הצער של הגלות, כל הדברים האלה, ואומר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בחיני, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, תחזרו בתשובה ואני אגאל אתכם. והיה מבין את כל הדברים האלה, ולכן לבד היהודים לא דמעות. המחל אמר להם את תלמידיו, עונג הוא לי. אולי היה יכול למשול בעצמו ולא לבכות, לא להוריד דמעות. אבל כיוון שזה היה תענוג בשבילו, הותר לו הדבר הזה. וכן גם כבימי ראש השנה. אותו יום, יום דין. יש הרבה בני אדם, לא יכולים להבדיק, כשמתפללים, מורידים דמעות. זה, אין בזה שום איסור. אף פי שהוא יום טוב, שנה יום טוב. הוא מצווה לשמוח ביום טוב. אומר הרמב״ם, שמחת בחגיך קורית גם ראש השנה, כי הוא יום טוב, וכשם הוא חג. תקעו בחודש שופר, בכסר יום חגנו. בצד הדין, לא צריך לבכות בו. אבל אם אדם מרוב ההתעוררות, ההתלהבות שיש לו בתפילה, מוריד דמעות, אין בזה שום איסור. להבכות את עצמו, להביא את עצמו לזה בחייה, זה לא. כמו שכתוב שם בספר נחמיה, שהיה עזרא הסופר עומד וקורא בתורה, והם מסכנים לא ידעו כלל תורה, היו בכל הזמן, למדו בבית ספר ממלכתי של נבוכדנצר, שם ודאי שלא למדו תורה. וכשבאו פה, שומעים דברים חדשים בפי של עזרא הסופר שקורא בתורה, היו מורידים דמעות, היו בוכים. זה היה יום ראש השנה. והיו כל הזקנים, כל החכמים הצדיקים, היו מרגעים אותם. היו אומרים, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאל, נכון, לא. ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. היום חדוות השם, שמחה של הקדוש ברוך הוא, למה אתם בוכים? והיו מעשים אותם, ושלחו אותם הביתה, לאכול ולשתות ולשמוח. למדנו מכאן שבראש השנה לא בוכים. רק האדם שבנבחים מתעורר מעצמו, הוא בא לזה בחייה, זה דבר. אבל מדינה, שאדם יעורר את עצמו לבחי, זה לא. רק אם הוא סתם, אותו דבר גם ביום שבת, אסור לבכות. אבל אם למשל, כמו שאמרתי, כמו רבי עקיבא, לומד את השיר השירים, הוא מבין עומק הדברים, עד איפה הדברים מגיעים, ולבד היה מתעורב בבכי. אחרם עליהם, זה תענוג לי, אז אין בזה שום דבר. יש תענית שמותר לך תחלה, אפילו לאדם רגיל. הוא אוכל ושותה וחוות שום דבר. אבל פתאום רואה חלום רע בדל שבת. שבת הוא רואה חלום, מה חלום? אומר, שלושה דברים אומר מרן, רואה חס ושלום, שרפים ספר תורה. ספר תורה, אנחנו כתוב שרפים אותו. זה דבר חמור מאוד. כשרואה דבר כזה, סימן לא טוב. זה גם כן כאילו עדות למי שהוא מקרובה שצריך למות. כי כל נשמה ישראלית כמו ספר תורה. ושריפת ספר תורה פירושה שימות. כמו שהגמרא אומרת, מועד קטן קפה. אדם שהוא נפטר, כמו ספר תורה שנשרף. שהנשמה שלו קדושה. הכל כמו אזכרות, הקודש, הנשמה כמו אזכרות. והגוף שלו כמו נרתיק של ספר תורה. לכן, מי שרואה בחלום שריפה ספר תורה, אז מתענה תענית חלום. מותר לו לתענות תענית חלום. או שרואה יום הכיפורים בשעת נעילה. ובאותה שעה דנים את כל אדם ואדם, אם לשבת או לחסד, אם לחיים או למוות, אז כאילו באותה שעה דנים אותו בשמיים. לכן יתענה באותה היום. וכן מי שרואה בחלום קורות ביתו שנפלו. גם כן זה סימן לא טוב, סימן סכנה. לפיכך שלושה אלה כתוב שמתענים עליהם. מתענים עליהם אפילו בשבת. אלא, כיוון שעשה עוון שהתענה ביום שבת, חוזר ומתענה ביום ראשון או יום שני, סמוך לשבת, מתענה עוד פעם לחפר את העוון שלו שהתענה ביום שבת. קודם כל הוא מתענה כדי לבטל את הגזרה הזאת. כי תענית חלום שעושים בו ביום שראה את החלום, בין בחול, בין בשבת, אז קוראים את הגזר דינו. אם חס ושלום גזר עליו לא טוב, על ידי התענית שלו, אומר, כאש מנעורת, נעורת של פשטן, תביא מהמעט אש, תקף ומיד תחלה. כך, כוח התענית לבטל את הגזרה, זה כאש מנעורת. אפילו לכן הוא צריך להיות דווקא בו ביום, שראה את החלום. לכן אם ראה את זה בדי שבת, אז גם כן מתענה כדי לחפר את הכל. יושב כל היום, הוא מתענה, לא אוכל ולא שותה. יושב כל היום ולומד תהילים, ולומד מה שיכול ללמוד, או גמרא או פוסקים, מה שהוא יכול. הוא תמיד חכם, לומד גמרא, ללמוד גמרא. העקב שהוריך את כל היום כולו בקדושה, ולא יפנה אנה ואנה, כי כן יבטל כל המטרה שלו, שיבטל את הגזרה שלו, עדיין זה לא יועיל, אלא אם כן כשמעביר את כל היום כולו בקדושה ובטהורה. זה שאנחנו רואים, השלושה אלה שכתוב בשולחן ערוך שמתענים עליהם, אבל כל זה בתנאי שהאיש הזה הוא כבדן. כבדן שם לב הרבה על החלומות שלו. יש בני אדם לא אכפת להם. חולמים, קמים בבוקר, חלומות שם ידברו וגמרנו. לא שם לב על החלום שלו. זה יותר טוב. זה מדי יותר טובה. כל אדם ואדם, אם יכול שלא נשים לב על חלומות, ויעשה את עצמו ככה חזק ויאמר, חלומות שם ידברו. זהו. ולא יחשוב להיות תלבו, לדאוג ולהקפיד ולהסתער. לא, מה נחשוב כלום על זה? פני שעל פי רוב, זה שד. שד. בא, אין לו מה לעשות. שם אין להם עבודה. אז מה יעשה לאיש הזה? הוא מבלבל לו את המוח. רואה כל מיני חלומות. מראה לו קורות ביתו נפלו. רואה ספר תורה נשרף. זה כמו צלם, אתונות. יש הרבה צלמי אתונות, שזה המסחר שלהם. ועושים כל מיני בעיות. אז גם כן זה בא בלילה, מראה לו את הדברים האלה כדי שמחר יעשה תענית. הוא יעשה כיף, תאכל את החמין שלו. זהו. זה לכן, יותר טוב שאדם לא ישים לב עזים בכלל. תמיד אמר, חלומות שם ידברו ונגמר. הגמרא מקשה. יש מקום שכתוב בגמרא במסכת ברכות דף נ"ה. מקום כתוב, חלום אחד משישים בנבואה. מקום כתוב, חלומות שם ידברו. אם שישים בנבואה, זה טוב, זה מה טוב? אומר לה קשה, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. אם מלאך בא והראה לו את החלום, זה אחד משישים בנבואה. ואם זה שד, זה חלומות שם ידברו. כן? זה מה שהגמרא מתרסת. כותבים איזה פוסקים. אנחנו בעוונותינו לא כל כך אנשים חשובים שיבואו אצלנו מלאכים בלילה לבוא לראות לנו, יש להם הרבה דעת תעסוקה מלאכים. כן, אם בא לנו איזה חלום, זה בטח מהשדים, זה לא מהמלאכים. מלאכים לא ישים להם לב. המלאך הזה, השד הזה, בא לצער אותך. מראה לו בכוונה. וכמה שהוא ישים לב יותר על החלום, יבוא לו כל פעם. זה למד, זה קניין טוב זה. כל הלא יבוא יבבל לו את המוח. פעם מראה לו שהוא נופל מהגג. נופל, מנמעלה עד למטה. פעם מראה לו, עושים לו לוויה. יושב בסתר עליון. פעם מראה לו כך, פעם מראה לו כך. צריך להשיח דעתו. ואם יראה השד הזה, שזה לא שמנו לב, כמה בוקר עושה חלומות שם מדבר, חבל לי לבזבז את הזמן שלי, על זה נחפש כנית אחר, נחפש לו איש אחר. שילך, בגר השאור וילך. לא ישים לב על דברים האלה. טוב הדבר שאדם ירגיל את עצמו, שלא ישים לב, לא ישים לבוע על חלומות. אבל יש בני אדם, שדווקא כשרואים איזה חלום, החלום שלו מתגשם. כמה פעמים, הוא מהביר אותו ורואה שזה מתקיים. איש כזה, זה יכול להקפיד על חלום רע שראה אחד מהשלושה האלה, ולכן זה יעשה תענית, זה יעשה תענית חלום. אבל האדם שהוא לא כל כך שם לב ולא מקפיד, ולא ראה שהחלומות שלו מתקיימים, דברים האלה, יותר טוב שנער את חצנו מהענה. חלומות, ויומה החלומות שב ידברו ונגמר, ואתה מזה לא יעשה. לכל היותר, כתוב בגמרא במסכת ברכות שם, שאדם שרואה חלומות לא טובים, אז בשעה שהוא שומע ברכת כהנים בבית הכנסת, יתקרב סמוך לכהנים, ויאמר, כתוב בסדור, איזה נוסח תפילה. ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. אם חס ושלום כך וכך יתקיימו, ירצון רפאים כמו שרפא אלישע בן שפט, או כמו מרים הנביאה. כתוב שם כל מיני דברים, וזה מועתק מהגמרא. כלומר, לא הסדורים כתבו זה מדעתם. עציקו את זה מהגמרא. אז יאמר את זה, כלומר, שהשם יבטל את החלומות האלה, ונגמר, וזה מספיק לו. לא צריך יותר מזה לעשות תענית כל היום, כי יוצא בזה. בפרט, בדורות שלנו, הפירום, מה שנעשה, נעשה על ידי שני. לא נעשה על ידי מלאכים. כמו שכתוב בפוסקים, קודם כשהיו נכנסים, אדם נכנס לשירותים, לפני שיכנס לשירותים, היה אומר למלאכים שמלווים לאדם, יש מלאכים מלווים אותו, אומר להם, תכבדו מכובדים, ואיפה שיכנסו עמוד בית שימוש, מה יעשו? לכן אומר להם, לפני שיכנס, אומר להם, תכבדו מכובדים, המתינו לי, המתינו לי, עד שיכנס ויצא, שזה דרכם של בני אדם. כך אומר למלאכים. כתבו הפוסקים, היום לא אומרים את זה. למה? אנחנו לא רואים כל כך שמלאכים אבואו לדבות אותנו. אז ההכך זה יהורה. מי שחושב את זה, זה יהורה. חושב את עצמו כל כך אדם גדול, שמלאכים ילוו אותו, לכן לא צריך לומר את הדברים האלה. וכי מה למדנו? בדורות שלנו, לא כמו דורות חכמי התלמוד. הם תקנו את זה, בני שהיו ראויים לכך. כי מלאכה וסבדך, סבוכה וכל דרכך. בדורות שלנו אין הדברים האלה. כמו שלא אומרת כבדו מכובדים, כך גם כן לא יאמין בחלומות שהוא רואה. זה לא בא על ידי מלאכים. זה בא על ידי שדים שמבלים את המוח, שאין להם תעסוקה, באים לצחק עליו. לכן גם כן הוא יצחק עליהם. אמר חלומות שב ידברו ויגמור בהם. בגמרא כתוב כמה חלומות שנראים לכאורה שהם רעים, ובאמת הם טובים. ויש בהפך, נראים שהם טובים ובאמת הם רעים. והגמרא מפרטת כמה מיני דוגמאות. אני אגיד לכם רק דוגמה אחת קטנה, מה שכתוב על רבי יונתן אייפשיט. רבי יונתן אייפשיט היה חכם גדול, פתח ישיבה בעיר פראג, צ'כוסלובקיה. שם פתח ישיבה גדולה, היה גאון עצום, וכולם אהבו את התורה שלו. היה חריף מאוד, מסביר כל דבר בטוב טעם ודעת. והנה, באו לבית המדרש, שם היה חוק ולא יעבור, אסור להדפיס ספר תורני, ספר של תורה. כך היה מהגויים, כנראה שהיה שם כומרים, היה להם יד ושם שם, היו משפעים על המלכות. השלטונות היו שומעים להם, היו נפתים אחריהם. למזלו של רבי יונתן האפשיט, המלך שהיה שם בדורו היה מלך דברדי, לא היה קשור כל כך עם הכומרים החמורים האלה, כן? והנה, הוא רצה להדפיס את השס, באים לשיבה ללמוד. בלי ספרים, איך אפשר ללמוד? הכל ללמוד בעל פה, זה אי אפשר. לכן, החליט ללכת את זה למלך, ולבקש ממנו רישיון, שיחתום לו על רישיון, שיוכל להדפיס תלמוד. במסכת ברכות, שבת, כל התלמוד. נכנס, והנה הסרטן עומד על ימינו לסתנו. רשע שם, זה אחד, אלה ראשי הכומרים, כן? ויושב על ידו של המלך, היה מדבר עמו, ונכנס הרב. הרב נכנס, אומר לו, מה כבודו רוצה? שואל אותו המלך. אומר לו, תראה, באים, יש ישיבה פה, באים במרחק, בשביל ברוך השם ללמוד ולשמוע, ונהנים מהתורה שלנו. אבל אין ספרים. תרשה לי שאני אספיס את הספרים של התלמוד שלנו. כמה זה, ויפתח השם את פי האתון. אומר לו, אדוני המלך, לא תתן לו, לא תתן לו רשות. אומר, למה? מה יש? אומר לו, זה לא נגד הדת שלנו. אומר לו, מה אכפת לך? אתה לא תלמוד בספר הזה. וכי אם חייבים נהוג כמו הדת שלך, אני נותן רשות ליהודים שיקראו בספרים של היהודים. אומר לו, כן, אבל יש שם שטויות חס ושלום. זה שם אין לו טעם ודורח, אין שם שום חוכמה. אומר לו הרב, תגיד לי, מה אתה יודע מהתלמוד שלנו שאתה אומר שיש שם חוכמה? אומר לו, כן. הנה, שבוע שעבר, אני קראתי, יש לי תרגום של התלמוד שלכם, שם כתוב במסכת ברכות, דף אחד על חלומות, ושם כתוב, מי שרואה בחלום שלו כדירה, סיר, אז זה סימן טוב, זה סימן של שלום, שיהיה שלום. טוב, אני לא יודע אם שמעון פרס ראה סיר או לא ראה. טוב. אז אומר, זה השוטה הזה, הכומר, אומר, איזה טעם יש בזה? מי שראה כדירה, סימן של שלום. זה הגיוני? זה כלום. תראה ככה, וכיוצא בזה כל התלמוד שלהם. המלך שם עינו על הרב. מה אתה אומר? אומר, אדוני הרב, תראה כל כך דבר פשוט, והאיש הזה עוד מקשה עליו. אני אסביר לך. כולם יודעים, האש והמים הם במלחמה. מצא מלחמה תמידי. תשפוך מים על האש, יחבא אותו. ואם לא יחבא אותו, כגון המים מעטים, אז יסרוף את המים. שניהם ביחד אין להם קיום בעולם. אחד שונא את השני. מה אתה עושה? לוקח כדרה, שם בתוך המים, ושם אותה על האש. המים נשארו, והאש נשאר. מי עשה ביניהם שלום? הכדרה הזאת. לכן הרואה כדרה בחלום, יצפה לשלום. דבר פשוט כל כך. בסדר, תן לי את הרישיון שהבאת. אבי חתם לו תקף, לך תפיס, יאללה, תעשה מה אתה רוצה. כן, אמרתי, דוגמה קלה. יש בזה דברים, יש בהם עיון, יש בהם הבנה. שמה, לכן לא יאמר האדם, חלום הזה תמיד זה אין בו שום טעם. לפעמים יש בזה טעם. אבל עדיף שלא יוציא זה מהפה שלו לפני אנשים רעים. יש אנשים, פה שלהם פתוח לרווחה. רק להסתין, רק לקטרג. אז פותרים לו זה לרעה, והחלומות הולכים אחרי הפה. הנה זה יוסף הצדיק. מה היה לו? ראה בחלום, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מה היה? כמו שבאו, השתחוו לו אפיים ארצה, אחד עשר כוכבים, אלא אחד עשר שבטים. הוא שנים עשר יש לנו, והוא השנים עשר. כן, אחד עשר שבטים, אלא אחד עשר כוכבים. השמש והירח, מי זה השמש? יעקב הבינו. כתוב, יפגע במקום ויד נשן כי בא השמש. המלאכים היו צועקים, מה השמש? הנה זה יעקב הבינו. היו פניו מאירות, מעין יופיו של אדם הראשון. אדם הראשון, היופי שלו, היה עובר כל גבול. לא היה דוגמתו, ביופי שלו, של אדם הראשון. אפילו חווה בפניו, לא היה ליופי, לא נחשבת יפה. חווה, כתוב, הכל לפני חווה, כקוף בפני אדם. כך, כולם, תביא נשים הכי יפות, תגיד מלכת יופי שבחרה לה מחוץ ישראל, תעמיד אותה על יד חווה, כמו קוף תראה אותה. ככל בני אדם, שהגמרא אומרת. והיא לפני אדם הראשון לא הייתה נחשבת כלום. יופי שלו היה עובר כל גבול. זה היה אדם הראשון. ויעקב אבינו, יופי שלו, שופרי ויעקב אבינו, מעין שופרי לאדם הראשון. מעין היופי של אדם הראשון. ככה היה. לכן היו צועקים לו, מה השמש? מה השמש? כן, היה שמו שמש. לכן אמר, והנה השמש והירח, ואחד עשר הירח, זאת אמא שלו כבר נפטרה, רחל. אמר, היה לו לאה, היה לו בלהה, זלפה. בלהה הייתה משרתת של רחל, היא גם כן היה אוהב אותה יעקב, והנה לא פחות מרחל, כמעט כמו רחל. אחרי שנפטרה רחל, הלך לאוהד של בלהה, כמו שכתוב שם. וכן, זו השמש, הוא השמש, הירח זו אשתו, ואחר עשה כוכבים מדי השבטים. וכך היה, כשבאו למצרים, אחרי שכבר גילה את עצמו לאחיו, אז באו כולנו למצרים. באנו למצרים, כשראו אותו, וישתחו לו אפיים ארצה. ותקף כתוב שם, ויזכור יוסף את החלומות. משמע, חלומות של יוסף זה משהו אחר. זה לא כל אדם שחולם, חולם, גמרנו. יש אדם חולם, חלומות שלו לא שווים כלום. אבל חלומות של יוסף היו על ידי מלאך. ולכן כולם התקיימו, כולם התגשמו. זה לא אמרנו. אבל בכל זאת, מה שאנחנו אומרים, אדם ירגיל עצמו לומר תמיד, יבטלו בלבו ודיו, יאמר חלומות שווה ודברו. לא ישים לב על חלומות בכלל. ואז לא יש צריך להתענות ביום שבת או במועד. אין הפרש בין שבת ובין חול המועד כמו שבת. חייב לעשות תענית אחר כך. אם תענה באותו היום בשביל לבטל את החלום, אז אחרי זה, אחרי השבת, צריך לקבל עליו תענית, להתענות בשביל לחפר את העוון שהתענה ביום שבת, כי זה עוון. לכן אמרנו, בכל הדברים האלה שכתוב בשולחן ערוך, גם אלה יאמר עליהם חלומות שווה ודברו. תמיד אדם יהיה אמיץ לבו ולא יהיה פחדן, לא יהיה מוגלב, ישים לב על חלומות. זה לא, טבע לא טוב. כמו שאמרתי, אחר כך יתרגלו עליו השדים, וכל יום הביאו לו פסטה חדשה. אתם יודעים מה זה פסטה? כן? הביאו לו חלום חדש. הביאו לו פעם כך, פעם כך, פעם כך, וכל ימיו יהיו מכאובים. כתוב, דוד המלך מעולם לא ראה חלום טוב. בשמיים רצו לייסר אותו על מעשה שעשה, כדי שיתכפר לו. לכן לא היה רואה חלומות טובים. מימיו לא ראה חלומות טובים. זה היסורים שיש לו, זה היסורים. אדם שרואה חלום רע זה היסורים. לכן צריך להחיק את עצמו. וכשיומר חלומות שווה לדבר, הוא כבר, כבר לא יבוא. פעם, שתיים, שלוש, זה לא שם להם לב. תלך לחפש לנו קדית אחר. יכו, חפשו מקום אחר. במרחק תביא לחמה. זהו, זה אדם שירגיל את עצמו, לא יצטרך להתענות, לא ביום טוב, לא ביום שבת, כזה יוסף את זה. אבל אם יש תלוי בצבעו של האדם, יש אדם שהוא לא יכול להשיח את דעתו. מרגיש צער גדול, אימה חשיכה נופלת עליו. כשיש דבר כזה, אין ברירה, אלא שיתענה ויעביר את כל היום בקדושה ובטהרה ולימוד תורה. נאמר איזה פסוק פרשת השבוע.